ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מקובל לדבר על שתי ברכות בתורה, ברכת יעקב בפרשה שלנו וברכת משה בסוף התורה. אז על משה כתוב מבורש, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים בני ישראל לפני מותו. אצלנו הדברים יותר עמומים. כתוב וזאת אשר דיבר להם אביהם. רש"י בשם חז"ל מסבך את העניין, כי הוא כותב עשוי אשר יגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אנחנו מקובלים שהמושג אחרית הימים, נכון הוא שהוא כתוב גם בתורה בפרשת ויתחנן, אבל בישעיהו והיה באחרית הימים, הכוונה היא לתקופת המשיח, לתקופת סוף הגלות וכדומה וכדומה. ואמרו חז"ל אצלנו בפרשה, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו. אז במקום זה, משמע, הוא רצה, הייתה לו תוכנית אחת, והתוכנית האחרת הייתה תחליף. במקום לגלות את הקץ, מה הוא אמר? הוא אמר להם זבולון ירקתו על צפון. הוא אמר את התכונות של נפתלי. מה זה שייך לקץ? אם מבקשים לסתום, אז היה צריך, גם הוא לא יכול לדבר. יותר מזה, שם כתוב אחר כך, זאת אשר דיבר להם איש כברכתו ברך אותם. אז המושג ברכה כן מופיע פה, אבל לא כל כך ברור איפה הברכה הזאת נעוצה, ומה היחס בינה לבין התוכנית הראשונה. התוכנית הראשונה הייתה לגלות את הקץ. נסתה ממנו, ובמקום זה מה הוא אמר להם? במקום זה יש אפיון של האישיות, על כל פנים אצל חלק גדול מן השבטים. אז בתוך כל התסבוכת הזאת, הרב הירש, נדמה לי, יש לו מהלך אחר. אברהם יחיד, יש לו את ישמעאל. יצחק יחיד, יש לו את עשיו. טוב, יעקב, יש לו מיתתו שלמה כולם. מי עכשיו נושא באחריות? שיוצאים שניים לפעולה צבאית, אחד צריך להיות המפקד, אחד צריך לקבל ברכות. כשיש 12, כל אחד, אנחנו צריכים קלטות, אנחנו צריכים בעיות בשביל לדעת מי ינהיג פה, מה ילך פה. יותר מזה, הרי אם יעקב היה משאיר את הקהילה שלו בארץ ישראל, איש על מחנה הוא איש על דגלו, כל אחד יושב באדמתו, אז יש בעיה של הנהגה, אבל הדבר מבוסס. יעקב מרגיש שכל הבניין שאבותיו ואבות אבותיו בנו עומד להתמוטט. נכון, הוא קיבל רשות מהשמיים, הוא קיבל בבאר שבע רשות לא לחשוש, הוא יורד לגלות, אבל הוא משאיר אותם בארץ נוכריה, הוא משאיר אותם בלי שום מסגרת קהילתית. אז בוודאי שאם יש לך איזה רעיון, ואם יש איזה אידאה שיעקב ובניו מכוח האבות אמורים להדריך, אז מישהו צריך לשאת באחריות. אז האפיונים הללו אמורים היו לבדוק מי מהשבטים ראוי לקבל אחריות. ואז הוא מתחיל. אז ראובן פסול בגלל נמהרות שלו, נניח פחז כמיים. שמעון ולוי פסולים בגלל חוסר שיקול דעת והתחשבות במדיניות הכללית. יהודה, אתה יודוך אחיך. וכאן אני לא זוכר את זה, אם הרב הירש אמר את זה או שאמרו את זה אחרים כבר, מי שנושא בתואר של ראש הקודקוד, אז הוא יש לו עוצמה, יש לו כוח, אבל יש לו גם סכנה גדולה. הסכנה הגדולה שהוא לא יודע על טעויות, כי הוא בראש, מי יאמר לו את אשר תעשה? כי הוא עומד למעלה. למצוא איש שנושא באחריות והוא לא מקיף את עצמו ביסמנים כאלה, זה דבר לא מצוי. והוא יהיה מוכן לשמוע. יש לנו דוגמאות גם אקטואליות שאומרים לו כן כן, ויהודה אתה יודוך אחיך הודה ולא בוש. התכונה הזאת שיעקב גילה אצל יהודה, שאם יגידו לו את האמת הוא לא יתבייש ממנה והוא לא יתעלם ממנה, זה הדבר האופייני ביותר למנהיג ראוי. ולכן יהודה יודוך אחיך אתה הודית, ובגלל ההודעה הזאת שהיא תכונה אישית של בני אדם, הוא נבחר. ואם אנחנו מסתכלים מימין ומשמאל, מאיפה שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אם ימצא אדם שיכול להודות על טעות, אדם שיהיה מוכן לשמוע דעה אחרת, ואם היא הגונה הוא יקבל אותה, זה מיוחד במינו. אם נקבל את ההנחה הזאת, אז אחר כך יש כבר השלמות של אפיון השבטים. וכאן אני חוזר לשאלה הקודמת, אם יעקב ביקש לגלות את הקץ, נתנו לו במקום זה אפיון של האנשים, מה זה תמורת זה? אז דבר זה, יש, אני חושב, קצת בעל שיח, ויש במפרשים על אתר כמה דברים, אבל צורה חדה מאוד, אני מצאתי בספר שהוא נשאר בכתב יד, והוא על ידי הרבנית קוק של רחובות. הסיפור היה, הם הרי נהרגו, הוא והיא ובעלה והילדים בתאונת הרכבת בחנוכה. נסעתי לנחם, הרגשתי עצמי קצת בן בית שם, אז שלפתי מן המדף איזה מחברת. זה היה כתב יד שהיא הכינה לשיחה לפרשת ויחי, היא נהרגה בפרשת ויגש. זאת אומרת, שבוע לפני זה היא כתבה את זה. והאבות האחרון שהיא כתבה שאמר, משמע שגילוי הקץ תלוי בגילוי האישיות. זה לא סתם שבלבלו את יעקב, נסתה ממנו. יעקב את הקץ במדויק לא יוכל לומר, אבל הוא יוכל לומר מתי תבוא האנושות לכלל גאולה, מתי יבוא הסוף. הסוף יהיה אם כל אחד יכיר את הכוחות האישיים שלו וינצל את זה. זאת אומרת שאם במקום גילוי הקץ קונקרטי בלשון הלוח אמרו ליעקב, תשמע, תאפיין את האנשים, ואם האנשים הללו יכירו את עולמם, אם כל אדם יכיר את הייעוד שלו, זה הפשט של הגאולה הסופית. ונדמה לי שזה דברים ראויים, על כל פנים הם מתרצים טוב את הקושי הזה. על הקשיים הללו של הברכות וכו' וכו', זה פתח העניין שלפנינו. קריאת הפתיחה לברכות יעקב, האספו, יקבסו, נתפרשה במדרשי חז"ל ברבדים שונים, על שם ההווה ועל שם העתיד. בספרות החסידות עשו מהביטויים האלה עסק גדול. יהודים מתקבצים יחד, איך אמרו? שניים שישבו ואין ביניהם דברי תורה. זה עצמו, ששניים מתכנסים, אם הם לא מדברים דברים שלילים, זה עצמו. התקבצות של יהודים, בצ'ורטקוב יש כמה דיונים בדבר הזה. המוערה בלא נמצא, מה אנחנו נעשה?
מה מילה קיבוץ?
בלשון הפולנית. את אומרת, התאחדות של אנשים, זאת אומרת, איש את ראו, כשהקוצקר אמר, כשכל ישראל ייתנו יד אחד לשני, אז השרשרת תהיה כזאת שהראשון ייגע בכיסא הכבוד. זאת אומרת, האחדות הזאת היא... אני לא באסיפת בחירות, אז אני לא חייב להתחשב מה יגידו. עצם האחדות זה ערך גדול מאוד לעצמו. אז יאספו, יקבסו, הרי כולם היו מכונסים שם. מה היה צריך לומר את זה? אז לכן צריך לומר זה הן על שם ההווה והן שם העתיד. בהווה, האספו מכל ארץ מצרים. הרי יאספו בארץ גושן, כל אחד היה צריך לדאוג לחמולה שלו, להתייחס אליהם. אז ממילא הם לא היו ביחד. יעקב במצב של גסיסה, אז כולם תתקבצו. ובעתיד להודיעם שאין גולים והצטרכו אסיפה מגלות בבל וקיבוץ מגלות אדום. ואתם רואים איך המדרש הזה, א', הוא כבר מדבר על שם העתיד, הוא רואה בכינוס הזה מסביב למיטה של יעקב, הוא רואה בזה תמרור למאות שנים בחורבן בית ראשון, שגם כאן יש קריאה אל האנשים להתחזק, והוא רואה בעוד מאות שנים בחורבן בית שני בקריאה לגלות אדום, ולמעשה זה תמרור לכל ההיסטוריה היהודית, שיהודים יתקבצו, שיהודים ישמרו, שיהודים ירגישו מאוחד. ואנחנו הרי מכירים את זה גם בהיסטוריה הקרובה שלנו, בגלל איש אחד כולם נותנים ערובה, כולם מרגישים שותפות לדבר הזה. אסיפה לנדחים וקיבוץ הנפוצים, הסבר נוסף לכפילות הזאת, מה זה יעשו ויקבצו. ורבנן אמרה, ציווה אותן המחלוקת, אמר לאון, תהון כולכם אסיפה אחת, יהיה מה שיהיה תשמרו על האחדות של העם היהודי. זה ההוראה הכללית של התאחדות, שיש לה השלכות, כמובן שכל אחד אומר, בתנאי שאתה תחשוב כמוני, אז זה נעזוב כבר עכשיו. עיקרו של הייחוד מסביב למיטתו של יעקב הוא בין יהודה ליוסף. כך הסביר בשפת אמת. בית הלשונות, שוב היה קשה לו הצד הלשוני, מה זה יקבצו ויאספו, מה זה השניים הללו, אז רואי, נכון שהם מיליון קרוב לנרדפות, יש כמובן הבדל בכל אחד מהם, אבל אף על בין הזה המדרשים למיניהם ביקשו לומר בסיטואציות שונות, בקהלים שונים אמרו להתאסף. אמר השפת אמת, הם שני מיני התאחדות בחינת יוסף ויהודה, הם השניים שזכו למילה ברכה ברכות אביך, אגב הוא על ברכת הוריי, גם מבחינה כמותית של הפסוקים וגם מבחינת הערכים, יוסף ויהודה הם מייצגים, למעשה הם גם מייצגים את שתי הנשים, את רחל ואת לאה, אשר בנו שם את בית ישראל. אנחנו כמובן יודעים למה הוא פוזל, הוא פוזל למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ואותו ביטוי שמופיע בסוף מגילת רות, אשר בנו שתיהן את בית ישראל, מה פרו שתי נשים בנו את בית ישראל? קודם כל יש לו שתי השפחות, ובית יש שותפים גדולים, מה זה? אז חזל אמרו כשתי קורות ההולכות מכיוון לכיוון, בית בונים שמעמידים קורות, ואחר כך צריך איך שמעמידים קירות, וצריך שהם יחזיקו אחד את חברתה, אז מניחים שני מוטות, שני רלסים כאלה מקיר לקיר, ואז הבית, אני חושב שאני לא יודע אם החוק הטורקי נוהג עד היום, אבל להרוס בתים על פי החוק הטורקי אפשר רק כל עוד שאין גג. ברגע שיש גג, אז יש כבר בעיה, זה כבר יש בית, וזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, לבנות בית, פירושו של דבר להחזיק אותו מצד לצד. הר בנו שתי אמת בית ישראל, אמרו חזל, כשתי, גם לאה וגם רחל הם כמשתי קורות, הם שתי נשים פרסונליות, אנחנו מדברים על רחל בת לבן, על לאה בת לבן, ואף על פי כן אנחנו מדברים גם על משיח. זאת אומרת, מי האישי, הנשים האישיות הללו, דרך כל הילדים, דרך כל מה שמלכות יהודה ומלכות אפרים. מכירים את זה בהרבה ביטויים, עד לסוף המשיחי של הדבר הזה. בית לשונות יקבצו ויאספו, הם שני מיני התאחדות בחינת יוסף ויהודה, והיא אחדות בנפשות ובגופות. לנו יש גם איחוד של רוח, של אידאה, מהי האידאה של יוסף, מהי האידאה של יהודה, ומה זה גם העם המתאחד פה. ומכיוון שעיקר הברכות קיבלו יהודה ויוסף, והם כלל כל השבטים, שעיקר הברכה לא נזכר בכל השבטים, דן דינמו, זבולון, אין פה ברכה, אין פה ייחולים, יש פה תיאור. ואילו ברכות שמיים מעל, ברכות וכו' וכו', הם ברכות שמיוחדות ליוסף ויהודה, כי עיקר הברכה לא נזכר בכל השבטים. בין השניים נפערה תהום, לגמרי לא פשוט. גם יהודה האיש וגם יוסף האיש אנחנו מכירים התנגשות לא פשוטה, ויגש אליו יהודה, ועל זה באה דרשת חז"ל, ואכן על כך באו דרשות התנחומה, יוסף שור ויהודה אריה, בכור שורו אדר לו, גור אריה יהודה. הדימוי הזה לבעלי חיים הוא לא סתם דימוי, הוא מראה פה על נטיות. מי עומד כנגד השור? אריה. בשעה שהיו יהודה ויוסף מתווכחים זה עם זה, אמרו מלאכי השרת זה לזה, בואו נרד למטה ונראה שור וערים מתנגשים זה עם זה. אני מציע למלאכים בילויים יותר טובים. מה הם רוצים? כרטיס לקרקס? הם רוצים לראות אריה? מה זה? נכנסים לזירה שם שור ואריה? וחוץ מזה, מה? זה מה שמעניין את המלאכים. עומק הדבר כנראה, המתחים בין יהודה ליוסף הם ביטוי להבדלים הפולחים ועוברים מרום שמיים, מעולמם של המלאכים ועד תחתיות ארץ, עד עולמם של בעלי החיים, שור ואריה, ועד עולם הצומח והדומם. אנחנו מכירים דואליות, אנחנו מכירים שניות בכל רבדי המציאות. גבריאל, מיכאל. מלאכים מקטרגים, מלאכים מסנגרים. גם בעולם שלמעלה מהעולם האנושי קיימת שניות וקיים מתח. מלאכים אומרים ככה, מלאכים אומרים ככה. שואלים זה לזה, גם שם יש שניים. אז כשחזל אמרו שויגש אליו יהודה, אמרו המלאכים, תשמע, שם למעלה בארמון של יוסף יש איזה חינגה גדולה, בואו נלך לראות את זה. מה התכוונו חז"ל במדרש? שהשניות, יש גם יוספיות למעלה, יש גם יהודיות למעלה, וביניהם מתנהל. אז הויגש הזה הוא מתחיל מלמעלה עד למטה. אז הוא קיים בעולם העל אנושי, הוא קיים בעולם האנושי, הוא קיים בעולם הישראלי, הוא קיים גם בעולם החי. שור ואריה, אני כמעט פולש פה לדרווין, אני פולש פה לביולוגיה הרואה. החתול רוצה לחטוף את היונה, הנץ רוצה לחטוף את... יש איזה מתחים, המתחים קיימים גם בעולם, המתחים קיימים גם לכאורה בדומם. כי מה כתוב בפסוק? וניגש חורש בקוצר, כך כתוב בעמוס, במיכה, לא בעמוס, וניגש חורש בקוצר. הפשט הפשוט הוא, עונת הקציר היא העונה של סוף הקיץ. חשבן זה התחלת החרישה. בדרך כלל כשנגמרת עונת הקציר, אז נניח יש איזה חודש חופש, חודש חגים, ואחרי זה מתחיל עונת החרישה, מתחילים להפוך את האדמה, לוקחים את הדומם, מחפשים שם איפה לעשות איזה מעשה שיוציא פירות יותר טובים, והחורש מתחיל. אמר הנביא בפשטות, ויבוא תקופה של שפע כזה, שהקציר, שהעונה הבוערת תהיה כל כך מלאת עבודה, שאיך שיגמר הקציר כבר מתחיל החורש, ניגש ייפגשו. אבל חז"ל תפסו וניגש ויגש, יהודה ויוסף ניגשים אחד מול השני, וניגש גם חורש בקוצר. זאת אומרת שגם החורש שהוא מכין את העובדה, וגם הקוצר שהוא קוצר את פרי העמל הזה, הם נפגשים. אמרו חז"ל, חורש זה יהודה, בקוצר זה יוסף. המשך הפסוק, דורך ענבים, הבציר נניח מסתיים באב, אלול.
בדרך כלל המשיח בן יוסף מכין את השטח של
מלכיה. עוד חכה, עוד רגע, נגיע לזה, הוא כמובן יגיע לזה. אז באיזה מקום שהוא, למעשה הבציר הסתיים נניח בסוף אלול, עכשיו... השבוע היה טקס מיוחד במינו, אני מסופק אם ראוי לתת לו ביטוי ציבורי. כדי שאפשר יהיה לקדש על יין, צריך שהוא יהיה בלי בעיות של טבל, ולצורך זה צריך להוציא, אז הכל אפשר תרומה גדולה, אבל תרומת מעשר, עשרות אלפי ליטרים של יין שפכו כדי שאפשר יהיה לשתות. אז אני לא יודע איך לסתום יהודים אחרים יגידו, יכול לבוא תנו את זה לעניים מסכנים, בסדר. על כל פנים, דורך ענבים במשה חזרה, הוא דורך את הענבים שיהיה יין, ומיד הוא כבר צריך להתחיל את העונה החדשה. אז שוב דוגמה של מתח בעולם החקלאי, בעולם של הדומם. על ציר כותבי זה השחיל בעל שפת אמת, רק ההיקף האדיר שלו, מערכות רבות של שניות רבת אנפין. בסוגריים יש פה איפה הוא דיבר על זה, כמובן שלא ניכן לזה. בור ובאר, משהו עצמאי ומשהו שממלאים אותו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבות ותולדות, גלוי ופנימי, גוף ונשמה, עץ הדעת ועץ החיים, דיבור ושתיקה, נעשה ונשמע, כל תורה ותפילה, ארד עמך אהלך, בן ועבד, ירושלים ושילה, מנוחה ונחלה, קולך ערב מרך נעבה. אני חושב שסיפרתי כבר פעם, כשהגיעו בחורי ישיבת חברון לירושלים, לחברון לירושלים, אז זה היה שינוי לגמרי לא פשוט. אנשים לבושים אירופאית, למדנים גדולים, מדקדקים במצוות.
זה... אחרי
הרצח בחברון,
מתי זה
עוד לפני? אני, לא, הם הגיעו ב-24, הם היו 4 שנים לפני זה. מסלבודקה, זו הייתה ישיבה אירופאית בליטה.
אין לזה קשר לישיבת חברון שנעשה בתרפז?
כן, זה הישיבה הזאת.
אמרת שהם הגיעו לירושלים.
התכוונתי למשבר של הבנות הירושלמיות. הייתה בחורה ירושלמית, לא הייתה לה ברירה, רק לקראת בחור ירושלמי, לבוש ארוך, עם שטריים, ולא תמיד הוא פתוח. ובאים פה אנשים, אי אפשר לתפוס אותם בשום דבר, ואירופאים ולמדנים, ורבי יוסף חיים זוננפלד הכיר בבעיה, אז הוא אמר, חברון זה בית חולים. חולים נכנסים, יוצאים בריאים, הם חולים. בריאים נכנסים, יוצאים חולים. הוא אומר, אנחנו בריאים, לא צריכים את הבית חולים הזה. הוא הגדיר את זה בצורה כזאת. על כל פנים הייתה בעיה לא פשוטה. היה בירושלים הרב אלפנדרי הזקן, היה מקובל גדול, היה יהודי יהודי, ולדבר איתו בלימוד היה נחשב מדרגה. אז הבחורים היו נכנסים לדבר איתו בלימוד, אבל הוא הבחין שזה, הוא היה כבר סגין האור לעת זקנתו, אז היה אומר, אריני את מרייך, הוא היה קודם מלטף את הלך חיים, אין זקן, אריני את מרייך, רק אחר כך שמיני את קולך. אל תגיד לי דברי תורה, אלא קודם אריני את מרייך. בצורה כזאת הוא נטרל אותם. על כל פנים, אני אומר את זה, אגב הפסוק, קולך ערב ומרך נעבה. עין טובה, לב טוב, באמת ויציב, באמת ואמונה, נשיא ומלך. לחם מן הארץ, לחם מן השמיים, והם לחם משנה. לחם משנה שניים, שמיים וארץ. גאולה ותפילה. כי אכן יהודה ויוסף אינם אנשים פרטיים, זה הניסוח של השפת אמת. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את, 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 את הכפילויות הזאת, אתם רואים, בהיקף האדיר שלו הוא מצא יסודות רעיוניים שהם נעוצים בכפילות הזאת, ולכן נוסחת מציאותה מכוללת, ומשם ייפרד לכל העולמות. אז בהשקפה מאחדת את כל הזוגיות הזוגיות שראינו עכשיו, כל זה נכלל גם ביהודה ויוסף. שניות זו של יהודה ויוסף פולחת את המציאות, הן כענך לכל גובה ועומקה של ההוויה, כמו שאמרנו, ממלאכים ועד חורש וקוצר ועוד יותר עמוק, הן כציר לרוחבה של ההוויה הלאומית מראשית בית יעקב ועד אחרית הימים. כך פירש בשמועות ראיה את דברי המדרש. המדרש הוא על פסוק באיוב. באיוב כתוב, אחד באחד ייגשו, והכוונה היא לקסקסים של הלוויתן. הלוויתן הוא חיה אחת גדולה מפחידה, כמו שרמזת, זנבו בתוך פים, יש איזו אידאה שהוא מקיף את העולם, אבל אחד באחד ייגשו, והקסקסים מנוחים בצורה כזאת שהצייד לא מצליח לבקוע עם שום חץ את השריון הזה, כי הם קשורים זה לזה. זה הפשט הפשוט, והנדרש שלו זה יהודה ויוסף. הפסוק באיוב, עליו יצדמך המדרש, מתאר את הלוויתן, והוא שזנבו בתוך פיו, הוא המבטא את האחדות. מה הפשט שאוכלים לעתיד לבוא? סעודת הלוויתן. איך היה הרבות לאומר? בשעבור את הזה נקבל חתיכת דג טוב מאוד לעתיד לבוא. הגוד שטיקל פיש. זאת אומרת, נתכוון לומר, נקבל חתיכת גן עדן. הוא אומר, מהלוויתן הזה. הוא המבטא את האחדות, זאת שהיא מקיפה את העולם, מבלי שהדברים גלויים לכל, והיא אמורה להתגלות לצדיקים בסעודת העתיד. בתוך מערכת כותבית כתבים מורכבת זו, ייחס בעל שפת אמת ציר מיוחד למימד הזמן ולמבנה הנפש. בחינות יהודה ויוסף הם שתי בחינות, כי יש צדיק שהוא איש מנוחה, והבורא יתברך משפיע עליו רוח קדושה, בלי הגיעת נפש ובשר. יש צדיק שעומד בצדקו ועובר עליו כמה דרכים ומקומות הכלכלות עד שבא אל נכון. ושניהם צריכים להיות. בעולם שלנו יש מישהו אלגנטי, חלק, בלי בעיות, ויש מישהו שהוא עושה את דרכו מתוך ההתמודדות. הוא בסוף מגיע לו את הנקודה, אבל הוא חייב לעבור את ההתמודדות. והם בחינות ימי המעשה ושבת קודש. כשאתה לוקח את יחידת הזמן שאדם חי בה, אז יש תקופה שאתה צריך לעבוד, אתה צריך לעמול, שיש את ימי המעשה, ויש תקופה שאתה בפנסיה, שבת, מנוחה, העבודה כבר אחריך. יוסף הוא בחינת השבת, ויהודה ימי עבודה. לכן מרמז המדרש וניגש חורש בקוצר, כי חורש הוא עבודה, עבודת יהודה, ויוסף קוצר, המוכן לקצור אחר הגמר.
איך הוא מגיע לזה מתוך ההיסטוריה שלהם?
זו מנך. עוד רגע תראה. למבנה זו, שברכת יוסף היא ברכת השבת, נחלה בלי מיצרים, כמו שכתוב, ברכות אביך גברו. סליחה, הברכות של אביך, מה הם קשורים אליך? הברכות של אביך זה ירושה, אתה לא היית שותף בזה. יוסלה, נותנים לו קטונת פסים, ולכתחילה נתנו לו הכל, מה שקוראים אתם, בכפי של זהב. ויהודה צריך לעמול, יש לו עסק עם תמר, ויש לו עסק עם הילדים שלו, ויש לו עסק עם האחים, הוא עמל ומתייגע. על הדברים האלה מצא בעל שפת אמת כן סתירה מדברי רבנו בחיי ומדבר הריקנתי. כתב רבנו בחיי, ואם תסתכל בפרשה זו, בברכת יהודה, תמצא שם כל אותיות התורה רשומות, חוץ מאות זין, בברכה של יעקב. לפי שיהודה בעצמו הוא לעבוד שביעי בנפשות, כנגד יום שביעי של שבת, אז הוא מצא את זה הפוך, ועל כן נזכיר בו יודוך אחיך, כי כן תמצא בשבת טוב להודות לשם. יסוד ההודעה...
מה פרושו שביעי
בנפשות? אברהם, יצחק, יעקב, ובאחים. וברקנתי פרשת ויחי, יהודה נגד, זה כבר יסודות קבליים, יהודה נגד הקלה הכלולה שהיא השביעית בשבת, כשבת, ונאמר ביהודה, ותעמוד מלדת. אצל יהודה היא גמרה בשבת, שבת והנפש. ועוד שם השוואות בין ברכות יהודה לנתוני השבת. פעמיים בשתי שבתות רצופות נזקק בעל שפת אמת ליישוב סתירה זו. בשבת פרשת ביגש ופרשת ויחי בשנת תפריש נונבב נראית לשניהם אמת. במישור אחד היחד בין יהודה ליוסף הוא כיחד שבין השבת וימי המעשה. זה עמל, זה חורש וזה קוצר. ואילו במישור נאצל יותר, נתעלת בחינת יוסף לדרגת זכור ובחינת יהודה שמור. זכור זה פעולה אקטיבית שמצוות עשה שאתה צריך לעשות. שמור זה הימנות מן הדברים האחרים. ומאחר שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, הרי שהם בליבם של השבטים אלא אחד, כשם שרזה דשבת הוא רזה דאחד. הסוד של השבת הוא סוד של אחד. זה אותו קטע בזוהר שבנוסח ספרד אומרים אותו לפני ברכו, רזה דאחד, זה הסוד של האחד. הרזה דאחד כמובן קשור לפרשת שבוע בצורה מאוד מעניינת. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונעלם ממנו. אז הוא חשב, אולי הם לא ראויים לזה, אולי היא גנבה אתם איזו מחשבה שלילית, אולי אתם יש לכם בהם הקדוש ברוך הוא, אולי יש לכם איזה נתפסתם לאיזה אמונה כנענית. אז הם אמרו לו שמע ישראל, וכאן המדרש לומד פשט. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, דרך כלל אנחנו אומרים את לפי מה שמשה רבנו אמר. משה רבנו כתב בפרשת ויתחנן שמע ישראל כשהוא מדבר על עם ישראל. מספר המדרש שזה ניסוח קדום יותר. בפעם הראשונה שמע את הניסוח הזה יעקב, כשאבנים הסובבים מסביב לעמיתה שלו, שמע ישראל, הם אמרו לאבא בן ה-147 הזה, ישראל סבא, כשם שהקדוש, אתה מאמין שיש השם אחד, כך גם אנחנו מאמינים. ואז אמר יעקב, ברור שם, ברור שהם כבוד מלכותו לא למד. זה איחולים, זה ברכה שבמקדש היו אומרים אותה במקום אמן. אז יעקב נתן שבח לקדוש ברוך הוא שהוא עוזב את העולם, והאמונה שלו היא גם נחלת 12 ילדים מסביב לו. המדרש מסיים, פעמיים ביום כשישראל נכנסים בבית כנסת ואומרים שמע ישראל, הם אומרים את זה באוזני הזקן שבחברון, אומרים שמע ישראל, אתה שם במערת המכפלה, עדיין השם אחד. ואז כל פעם שיעקב שומע את זה, הוא אומר, ברור שם כבוד מלכותו לא נמד. יש לנו אחר כך דבריה, כשמשה רבינו השתמש בניסוח הזה, הוא למעשה השתמש בניסוח שקדם לו. אז למה הוא אמר ברור שם? כאן הוא קורא על הפטנט שבלחש ביום הכיפורים וכל הסיפורים הללו. בבקשה? יום כיפור, מלאכים, בסדר. אבל כעיקרון, במדרש הייתה תלמד שהסוד של האחד הוא סוד שאברהם חידש, יצחק חיזק, יעקב הוריש אותו, והבנים חזרו עליו ביסוד הזה. זה אותו יסוד של אחד. סודה של האחדות הוא אף מתחניה של השמיטה. היא אינה מצווה פרטית, אבל כפי האחדות שיש בבני ישראל, יכולים לקיים זאת המצווה, כמו שאמרו, בזמן שכל יושבי עליה. זאת אומרת, אחד מהיסודות גם של היתר המחירה היום, היא שזה לא דאורייתא. כי לא דאורייתא, כי אין כל ישראל על אדמתם. אז יש איזה פגם באחדות הזו. וכמו בשבת מתייחזים בו, מתייחדים בו ברזה דאחד על ידי השבת, ושמיטה תלויה בבני ישראל ובקידוש בדין. לכן על ידי האחדות באים לשמיטת שמיטה, ולכן חרב המקדש על ידי שנאת חינם. במשנה כתוב שהמקדש חרב על ידי שנאת חינם, במשנה כתוב שהמקדש חרב על ביטול השמיטה. הם הדברים. אם אין לך שמיטה, אין לך אחדות, אין לך אחדות, אין לך מקדש. ועל ידי ביטול שמיטים ויולדות, כי הכל עניין אחד. האחדות הזאת מופיעה בפרשתנו אצל יהודה ויוסף כנציגי השבטים, והיא מודגשת ברד עד השבת ומשתלשת בשבת הארץ המאחדת. אלא שיש כאן עומק נוסף. תוך כדי כתיבה על שתי הבחינות של זכור ושמור, פלט קולמוסו של בעל השפת אמת על דרך היתכן. אני משתמש במילה בעייתית. מה יש ברב קוק שכתב איזה מאמר עוד בתקופות הראשונות, והיה שם איזה ניב. אז אחד המקדרים כתב, הרב קוק פלט בקולמוס שלו. אז הרב קוק פרסם מודעה, הקולמוס שלי לא פולט דברים. אני מתכוון לומר, הוא כתב, אז אני מראש ידעתי. להגיד לשפת, התכוונתי לומר שהשפת אמת ישתמש בו באיזה ניב, והוא כותב ייתכן, ייתכן בית בחינות יהודה ויוסף לרמוז בחריש ובקציר תשבות. מה הוא התכוון? הפשט הפשוט, הוא כאן נזכר, חורש זה יהודה וקוצר זה יוסף, בחריש ובקציר תשבות, זאת אומרת כשהם התאחדו שניהם ביחד יש שביתה. אמנם הפסוק שדימה שפת אמת למצוא בו רמז, יש מרבותינו שדורשים אותו על תוספת שביעית. הפסוק הזה כתוב בסוף פרשת כי תשא, ושם הוא בעייתי מאוד. בחריש ובקציר תשבות כתוב שצריך לשבות יום השבת, מה פתאום דווקא חריש וקציר? אז נניח לא תבראו יש בכל מושבותכם ביום השבת, אז הגמרא מתפלפלת ואומרת לחלק יצא לדרות, זאת אומרת שאומרים אסור לעשות כל מלאכה, ונוסף לזה מזכירים מלאכות פרטיות, אתה צריך לשאול למה אותם דווקא מזכירים, אז למה דווקא חריש וקציר? אז אמר רבי עקיבא, הכוונה היא לשמיטה, זאת אומרת בחריש ובקציר תשבות. אז הרי כתוב כבר בפרשת שמיטה, לא, כאן יש תוספת שביעית. אוקיי, בזמן ששבת, בזמן ששמיטה נוהגת מדאורייתא, אז יש גם תוספת שביעית. מתי תוספת שביעית? זה כבר סיפור גדול בפני עצמו, אם מפסח של השנה השישית, משבועות שנה השישית, 30 יום קודם. סיפור לא פשוט, הבעיה הזו של תוספת שביעית. מעתה אנו זוכים לגילויו של מישור עוד יותר נאצל. ימי החול שבשנת השמיטה ושבתותיה של השמיטה. ואף כאן מתקיים היחס בין יהודה ליוסף. יוסף הוא למעלה מבחינת יהודה. ויהודה המכין כמו החורש. ואחר כך בית הגמר נתעלה לבחינת יוסף, לכן הוא הקוצר. נמצא שימי המעשה בשבת הארץ מיסודה של יהודה הם באים. השביתה, כל ששת ימי המעשה זה יהודה, ואילו שבתה של השביעית מעולם המוסף של יוסף היא חצובה, כי תוספת חריש ובקציר תשבות זה בא מהיסוד הזה. בשמירת שתי בחינות אלו של השבת ערובה לגאולה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. על זה אמרו חז"ל, אילו שמרו בני ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים. הנוסחה הזאת החז"ל היא לגמרי לא פשוטה. מה פירוש שתי שבתות? שבת אחת עצובה עבודה. אז בפשטות הוא, מפני שכתוב שיצאו לאסוף, אז ממילא אפילו מקום אחד כתוב אפילו שבת אחת, לא, שתי שבתות. נדמה לי שבשמעו שרבן בויטפסק אמרו, שתי שבתות הישראלים שומרים, זה שבת חזון ושבת נחמו. זאת אומרת, אם אתה יכול להכניס את הרגשה של האבל, את שבת חזון, ויחד עם זה את התקווה של שבת נחמו, שתי שבתות סמוכות זו לזו, מיד היו נגלים, אם ידעו אפשרות. אמת, זה היה טוב יום הכיפור האחרון. כשיום הכיפורים חל בשבת, אז מתקיים הדבר, למעלה יש אמור ישראל שתי שבתות, אותם שתי שבתות שמוזגים יחד. על כל פנים, העיקרון הללו, ששתי שבתות, הוא דרש אותם כמובן לבחינה הזאת. כי יש שבת במתנה, בחינת יוסף, שהוא נבדל מעולם הזה, נזיר רחב. מה זה נזיר רחב? נזיר זה הראש, זה הכתר. הוא מתנזר מזה, הוא רחוק מזה. מרכיבים נזיר על הראש, כיוון שהמלך הוא נעלה יותר מאשר בני העם. ויש בחינת שבת הבא לנגיעת עבודה בחול, ונקרא שבת של חול. פעם שאת שבת של חול, כשאתה אומר חול המועד, אז אתה אומר משהו מורכב. יש מועד, לכן למשל אסור לעשות מלאכות שאין בהם הפסד וכדומה. ויש גם חול המועד. מה זה שבת של חול? מינוח זה, שבת של חול, תואם להפליא את ימות השבוע של השמיטה. הוא פנסיונר כל השנה. שבת של חול, מה שבמשך שש שנים עושה לו השבת, יש לו עכשיו שנה שלמה שהוא מתנהג כמו שבת. ומה קורה בשבת של השמיטה? זה שבת בתוך שבת. זאת אומרת, אם אני אומר הפנסיה שאחרי הפנסיה, נו? שבת של חול זה פנסיה, שבת של שמיטה זה פנסיה שבפנסיה. שבת של חול תואם להפליא את ימי השבוע של השמיטה, והוא בחינת משיח בן דוד, שזה יהיה גמר הגאולה. מחרוזת משולשת זו של שבת, אחדות בשמיטה ומלכות בית דוד, מתאתרת בבית המדרש הירושלמי בלילות שבת של תקופת טבת בהילת זוהר. אם אני אתייחס למה שהיום אמרו בתחזית, שהוא מצפה שיום רביעי יהיה בירושלים שלג, לא יודע מה שיהיה. על כל פנים, אם זה היה יום שישי הבא וירד בו שלג, אז יהיה מתאים. כי מה היה? זה שבת היה, תקופת טבת הייתה, והילל אין לו כסף להיכנס לבית המדרש. אז הילל שוכב לו על הגג ושומע דברי תורה. הילל יש לו עסק עם משיח בן דוד. ביסודות ההכנה לשבת, מתוך יגיעת השבוע, נחלקו הילל ושמאי. תניא, שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. יום ראשון בבוקר מוצא עוף טוב, זו לשבת. למחרת עוד יותר טוב, זו לשבת. אבל הלל הזקן מידה אחרת אתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום, היום הוא דואג, היום זה בסדר. מאמור לאל עולה שעבדתו של שמאי היא בבחינת יוסף, שכולה שבת. מיום ראשון הוא מתחיל לחשוב מה יהיה שבת, דיינו הוא היסוד השבתי הזה. ואילו מידתו של הלל יגיעת יום יום, הוא אומר ברוך השם היום יהיה, אל תחשוב, נראה מה שיש היום. מיסודו של יהודה היא נובעת, עד כי יבוא למנוחת השבת. ביטחונו זו של הלל בברוך השם יום יום שיעמוס לנו את צרוכנו, הוא שהביא לכך שאמרו עליו הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומסתכר. הוא אין לו חשבון בבנק, והוא לא משקיע, והוא לא עושה תוכניות חסכון. היום יש, גמרנו, יהיה בסדר היום. והנה נשתנה יום מימים, ולא מצא להסתכר. טוב, יש לו יום אחד שאין לו במה להסתכר. ואותו יום ערב שבת היה, תקופת טבת הייתה, ואין לו כסף לשלם בשביל להיכנס לשיעור. אותה שבת מופלאה של הלל לא באה מתוך יגיעה של חול. הוא לא עבד באותו יום שישי, לא מכיוון שהוא היה בפנסיה, לא מכיוון שיש לו שבתון, לא מכיוון שזה שמיטה, אלא אין לו כסף. זה היה מתוך אונס, אלא מתוך יגיעה של אונס, לא מצא להסתכר. אין לו ברירה, הרי הוא עולה ונתלה על פי ערובת בית המדרש הירושלמי של שמעיה ואבטליון לשמוע דברי אלוקים חיים מפיהם. אפשר לראות את זה מי שגר בבית משופץ, על כל פעם בבתים הערביים. אז קודם כל יש חלל גדול, מכיוון שאין חלונות, אז צריך שיהיה אוויר. אבל במרכז הכיפה יש מין ערובה כזאת, שהיא למעשה משמשת ערובה להכניס אור ואוויר. אז כשבבית המדרש הירושלמי, אז בליל שבת, הדליקו נרות, כדי ששמעיה ואבטליון יוכלו להגיד את השיעור. דרך כלל הנרות היו מספיקים לרובו של הלילה, כל הלילה. הנחה יש שאם הנצח חמה בבוקר יכנס האור. ובכן הם יושבים, שמעיה אומר לאבטליון שלפי החשבון צריך כבר להיכנס האור, ולא נכנס האור, אז מסתכלים ממעלה. ורואים איזה פרצוף של אדם בחוץ שלג, ופרצוף של אדם, אדם, פרצוף של אדם, וזה הלל שכיסה את הערובה הזאת. והרי הוא עולה ונתלה על פי ערובת בית המדרש הירושלמי של שמעיה ואבטליון לשמוע דברי אלוקים חיים מפניהם. שבת זו של הלל לא קדם ליום עמל, הוא הרי באותו יום לא עבד, לא היה לו ממה להסתכר. זוהי בחינת שבתה של שביעית יש בה, ואכן אותה אחדות שהיא סגולת שבתה של השביעית היא שעמדה לנגד עיניו של הלל הזקן. הלל הזקן יש לו יחס ישר לאחדות של שמיטה. מה יש? סוף שנת השמיטה יש מצווה של להשמות את החובות. הפשט הכי פשוט הכלכלי של הדבר הזה, אנשים שעובדים, אז הוא מקבל אשראי, אז הוא לווה, יש לו ממה להשיב. אבל מי שלא עבד כל השנה, אין לו ממה להשיב. אמרה התורה, לא צריך להשיב. מה ששמיטה משמטת את החובות, בפשטות, פשוט כלכלית, כיוון שאין מאיפה להשיב. בסדר, כולם בשמיטה, גם אנחנו בשמיטה. ראה הלל שבדיוק הפוך, השמיטה מתכוונת לאחד את העם. ומה קרה? באים לבקש בתחילת השמיטה, למרות שכתוב בתורה ישמר לך פן יהיה דבר לך בליעל למולודה, הוא לא נותן, לא, אין לי כסף היום, מחר, לא מלווה. מדוע? כי יודע שאין לו ממה להשיב לו. אז ראה הלל שבגלל שמירת השמיטה בא פיצול בעם, נמנעו העם מלהלוות זה לזה, והשמיטה משיגה הפוך ממה שהיא רוצה, שאין אחדות בתוך העם. שראה שנמנעו העם מלהלוות זה לזה ונפגם את האחדות שהיא ממטרותיה של שמיטת הכספים, עמד והתקין פוזבול. אז הלל הוא זה שהתקין פוזבול, מצא את חוק עוקף בגץ, איך אפשר לשמור על האחדות של העם ולשמור על המצווה של התורה. כוח תקנותיו של הלל הנשיא שתול בברכתו זו של יעקב ליהודה. זה כתוב פרשת שבוע. לא יסור שבט מיהודה. לא יסור משבט מיהודה. איפה אנחנו נפגשנו במקור הלועזי של הביטוי הזה? כולנו נפגשנו. כשכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לבית קודשי הקודשים, הוא מתפלל תפילה קצרה, והוא מה מסיים? ולא יעדה אבד שולטן מדי בית יהודה. זה תרגום אונקלוס לפרשה שלנו. לא יסור שבט מיהודה, מתרגם אונקלוס, לא יסור, לא יתבטל מי שעושה שלטון ביהודה. כל ימי אני תמע, כל התפילה של כהן גדול היא עברית צריכה. מי שרגיל בנוסח העבודה הקדום של יוסי בן יוסי, אתה כוננת עולם מראש, עברית משנאית צריכה. משפט אחד יש במאמר המוזר. בבקשה? אני רוצה, זה אחד האפשרושים. אבל אתן לכם דוגמה, שמעתי את השאלה בשם הרב מנהר ואינני יודע תשובה לה, פתאום הכתורת כיצד ואומרים את הכל בעברית, סיינת לאטה קבינת לאטה, מה פתאום נכנס פה משפט בארמית? הוא לא ידע להשיב. זאת אומרת, איך השתרבב פה ביטוי ארמי בברייתא שכולה אינני יודע. אז רב אביגדור אמר על זה חפ. הוא אומר, זה היה בימי הורדוס. הורדוס מלך לא לגיטימי. הורדוס חשש שהחברה האלה של הלל, הם הרי טוענים, אז אם יגידו בכל רם שלא יעשו שבט יהודה, הם עוד זוכים לנו את הדברים כגון אלה. אז הוא אמר את זה בארמית. לא, להגיד שהמלשינים של
השפה,
אוקיי, אבל לכל פנים לא השתמשו במקור שבתורה, נשארת קושי. רב אביגדור ניסה לתרץ, לא מתיישב על ליבי. אבל בכל מקרה, לא יסור שבט מיהודה, מה שאצלנו כתוב בראשה, הכוונה להלל. גם כשהורדוס ישב על כיסא המלוכה, אז הנשיאים של הסנהדרין היו מבני הלל. זאת אומרת, התקיים מישהו שהוא מחזיק בכוח שלטוני מסוים. אז הגמרא דורשת, מה שיעקב ברך את יהודה, לא יעשו שבט מיהודה, לא יעשו מבין רגליו, אלו בני בניו של הלל. לנשיאות זו זכה הלל מכיוון ששימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, אפילו מראש הגג מתחת לרום שלוש עמות שלג בליל שבת שבתקופת טבת, כתר מאוחד של מלכות ושל תורה. הורדוס היה רגיש לכל מיני ניסיונות לערער את מלוכתו. אבל הוא חשב בליבו, זה האיש הזה, הרב אריה לוין הזה, הלל כזה, מחייך, הוא מבסוט עם כולם, הוא לא מסוכן. והלל החכם המחוכם הזה ידע לעבור את זה בין הטיפות, ולמעשה הוא הקים נשיאות של קרוב ל-500 שנה. זאת אומרת, רבן גמליאל הזקן, רבי, כל שושלת הנשיאות בישראל כוחה מהכוח המסכני הזה כביכול של הלל, שנתן לגל הזה לעבור, ראה גולגל צף על פני המים, את כל זה הוא עבר והשאיר נשיאות מופלאה בישראל, גם של מלכות וגם של תורה, של שבת ושל שביעית. מהיל, השם של הלל גם כן אור, אור יהל, מהיל בראשו של הזקן מבני בניו של יהודה ומאבות אבותיו של בן דוד. דיינו, יש לנו בפרשה שלנו גם את השניות, גם את יהודה, גם את יוסף, גם את הברכה וגם את הגאולה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.